ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום כאן מביתן הבריכה שבכיכר המדינה, פרק ה-NBA, איזה כיף, פרק NBA, בשיתוף החברים שלנו ממקס. כשאתם צריכים הלוואה אתם פונים קודם כל לבנק שלכם, ככה אתם רגילים, נכון? זה לגמרי מובן, אבל הגיע הזמן להבין, זו לא האפשרות היחידה ואפילו לא הטובה ביותר. לא משנה למה אתם צריכים הלוואה, מעבר דירה, חופשה, חתונה, רכב חדש, גביה של ה-NBA נגיד, אם אתם בני 36 ועוד אין לכם גביה, או אפילו אם יש לכם הלוואה קיימת ואתם רוצים לבדוק תנאים טובים יותר, למקס יש הצעה מיוחדת בשבילכם. תביאו למקס הצעה להלוואה שקיבלתם מהבנק ותקבלו הלוואה זולה יותר. איך זה עובד? הכי פשוט. אתם מתקשרים עכשיו, כוכבית 5771, אוקיי? כוכבית 5771, בודקים את הזכאות שלכם. אם קיבלתם כבר הצעה דרך הבנק, למקס תהיה הצעה טובה יותר. אתם יכולים לקבל עד 100,000 שקל בלי לחתום על אף מסמך ולהחזיר את הכסף בפריסה נוחה מאוד שעד 72 תשלומים. יותר מזה, את הכסף תקבלו במהירות מסחררת. תוך 3 ימי עסקים, אתם קולטים, נגיד עד המשחק הבא בסדרה, אתם תקבלו. הבנתם? אתם יכולים להתקשר כוכבית 5771 עד המשחק הבא, משחק 3, הכסף כבר צריך בחשבון. אוקיי, כמו שכל ספורטאי יודע לנצל את התחרות שיש עליו ואת ההצעות שיש לו, גם לכם כדאי לבחון הצעות הלוואה לפני שמחליטים. לא לוקחים הלוואה לפני שמשווים ובודקים במקס, בואו לקבל הצעה בריבית זולה יותר מהבנק, קשרו כוכבית 5771, ועכשיו אנחנו נעשה את הקטע שלנו, ואין לנו המנון כי אין פה יורו, אז אני, על הרקע אנחנו נזמזם את אחת הנעימות שאני הכי אוהב. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה מקס כפוף לאישור החברה ולתנאיה, ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 3%, ההטבה למצטרפים חדשים בלבד. מזכיר לכם, שאלו 2 פרקים אחרי האנגליה, אוקיי? שאלה לשחרר את הדוב, חדש, עם השותף של נדב ריז'מן ליצירת קופה ראשית יניב זוהר, אוקיי? מה עוד יש? מה עוד יש? יש בינג'ר, 2 פרקים חדשים. יש פרשטוק עם דוד ליפשיץ. קיצור, יש הרבה דברים. גם בפודקאסט הפודיום היו איזה 15 או 30 פרקים השבוע. תשלימו דברים שאפשר להשלים. שבת, שבוע קשה לפנינו. שבוע אדיר לפנינו. סופש אדיר לפנינו. אז יאללה, תלפז, משחק 2-0 לפיניקס על מילווקי. איתי תן בראש! אהלן ירון.
איזה כיף להיות פה כשאין יורו ברקע, שאנחנו המובילים.
אתה שומע את השיר?
כן, בדיוק. בסדר, זה... מדי פעם אני גם צריך את הכדור, אתה מבין? אני יכול להיות off the ball, יכול לעלות מהספסל, אבל מדי פעם אני גם רוצה, תדבר אליי כמו שמונטי מדבר אל אייטון.
וואו, ראיתי את זה, אנחנו נדבר על זה, וכשראיתי את זה אמרתי, איזה אמריקאים. איזה סרט, איך זה נשאר, הפריים נשאר עליו, ושומעים בערך כמעט הכל, או מבינים.
אבל אתה יודע מה, אני אומר את זה כבר פה בפתיחה, גם ברק בחר מדבר ככה על שחקנים שלו בחיפה.
אני לא, אני לרגע לא אמרתי שמונטי וויליאמס זה היחיד. אתה יודע, עוד אגב לגבי היורו וכל זה, רק שתדע שאתמול בעצם, ביממה עלו 2 פרקי יורו שונים, אחד לייב שעשינו בזויפר, לייב עם חבר'ה, ואחד עם קופר, עלה בלילה, וכל זה כדי שהיום אתה תהיה עם הכדור.
כי מעולה.
אני חושב שהגדולה, סתם, הגדולה של מאמנים ומנהלים מקצועיים, היא לא לחכות למרמור או לתלונה.
לבוא לפני, נכון?
בדיוק, לבוא לאיתון. לדעת לפני שזה, ואז במהלך, טוב, אחרי זה נדבר על זה. אנחנו עושים פה בעצם...
אבל תדע לך שאני, לפני שאני שם אותך כמונטי או כמנהל מקצועי, אתה גם קריס פול, אתה מבין?
אני רוצה להיות רק קריס פול, אז אפשר?
כי קריס פול גם יודע מתי אייטון צריך לקבל את הכדור, מתי קראודר צריך לקבל אותו, אתה מבין?
תקשיב, אני רוצה להיות קריס פול. אני יכול לתת הצהרה רגע, הצהרה, הצהרתית שנייה, אני אתן הצהרה. עם פיניקס, אגב, לשלום לכולם, בוקר טוב, 60 מאוד מוקדם, כיף, פיניקס מובילה 2-0 על מילווקי בגמר ה-NBA, באתי להגיד גמר המשהו, כאילו או מערב או מזרח, כי זה לא הרגיש, אבל גמר ה-NBA, ואני ככל שצפיתי אמרתי, זאת תהיה, אם זה יקרה, זאת תהיה האליפות הכי מרגשת פר שחקן, מאז נוביצקי.
נכון.
כי לברון, זה היה כזה, חיכה לזה, חיכה לזה, חיכה לזה, אבל לא נראה לי שעל אנשים היה ספק שהוא בסוף יסיים כמה. אתה מבין? נוביצקי זה אם הוא לא לוקח את זאת, הוא לא לוקח. קריס פול, אפשר גם לחשוב ככה, למרות שמה שפיניקס עושה.
לא, לא, זה מאוד דומה לסיפור של נוביצקי. זה נכון שנוביצקי היה באותה קבוצה.
כן, לא, לא, נוביצקי זה הרבה יותר רומנטי כזה, אבל קריס פול זה...
הוא היה גם כוכב אחד, והרבה מאוד שחקנים שמסייעים, וזה לא המצב פה.
ברור, לא, לא, זאת האליפות, אנחנו לא באים, אני לא אגנוב דעת, לא תהיה כנראה אליפות כמו 2011. לא תהיה, לא תהיה. או המון זמן לא תהיה, זו לא זו, אבל עדיין זה יהיה מדהים אם זה יקרה. דבר נוסף טלפז, אני חייב להגיד לך, אגב, קוואי וכל זה, אני על סף קריסה, משתף, אני מחכה שביום ראשון, אנחנו עכשיו ביום שישי בבוקר, ביום ראשון זה בערך עוד ארבעה פרקים בערך, אני, או ביום שני, אחרי זה, טוב, יש לנו כמה שבוע הבא, לא מעט, אבל כשהיורו ייגמר, אולי טיפה סייקל יהיה טיפה יותר נורמלי, כי אני חייב להגיד, אגב, קוואי, ואגב, חברים שלנו שבטח נזכיר בהמשך, באחת הפינות, אני פעמיים השבוע לא התעוררתי. אתה יודע? פעמיים השבוע, למרות שעון, לא התעוררתי בזמן. שוב, שאנשים לא יבואו ויחשבו שזה, שישנתי 11 שעות או משהו. ישנתי מעט, אבל לא התעוררתי. וזה אף פעם לא קרה לי. ואני צריך לדעתי לשאול את קוואי איך זה. אני מניח אגב שקוואי בחיים לא יתעורר בבעלה, נכון? כי אני השבוע פעמיים התעוררתי בבעלה.
אף פעם הוא לא יתעורר בבעלה, הוא גם כמעט תמיד, אז זה לא שעון, זה מה שבא לו שיעיר אותו, אתה מבין? זה יכול להיות מוזיקה, יש איש בצוות של קוואי שאחראי על המוזיקה שתאיר את קוואי. וקוואי הוא ישן כל הזמן, זה הסיפור. מעניין, אגב, לא שמעתי כלום על הפציעה שלו.
מדהים, אה? כל השחקנים שמפסידים ומשחקים עד הסוף, פתאום מספרים בריאיון סוף משחק, או למחרת יוצא, מה היה להם ואיך הם סחבו. הוא לא שיחק, אנחנו יודעים שהוא פצוע, ועדיין לא מדברים כל כך על טיים טייבלס, אולי הוא עוד יחזור, אולי הוא פתאום יחזור במדי פיניקס.
אולי הוא יחזור, שיבוא פה לחימום.
הוא יכול לעשות, אפשר טרייד זריז או משהו, על ברידג'ס או משהו, נראה לי יש כבר שווי.
עזוב טרייד, כרגע פיניקס אומרת לא להצעה שלך, אבל שלח אותו בבקשה לחימום לפני משחק 3 במילווקי, רק שיתחמם עם השחקנים.
פיניקס אומרת לא להצעה שלי, אבל בקצב הזה, במשחק 6, אם יהיה, היא משחקת עם קריס פול לבד.
זה נכון, אם טורי קרייג נעלם גם עכשיו, זה כבר מתחיל לפגוע בהם.
לא יודע, בספורט אמריקאי, כשאני רואה מישהו נופל, אני כבר חושב שזה רציני, כי הם לא עושים הצגות, וכשאני רואה מישהו שמרימים אותו ולא דורך על הרגל בדרך חדר הלבשה, אני כדוקטור מסיק של הסדרה הזאת, הוא לא חוזר, אבל הלוואי שבשבילו שאני דוקטור גרוע.
כן, אתה צודק, במיוחד אגב שזה קרייג שהוא אחד הקשוחים, אז...
לא, ראו שהוא נפל לא טוב, הוא נפל לא טוב, ראו שהוא נפל לא טוב, ואז ראו שהוא דידה. וראו שהוא לא דרך על הרגל, זאת אומרת, שני אנשים החזיקו אותו.
כן, אז רק לסגור את קוואי, אני רק מזמין את הסיפור הבא. פשוט שיתחמם עם מילווקי למשחק הבא, שיגידו game time decision, אבל כשכולנו יודעים שהוא שחקן הקליפרס עדיין. זה הכל, אני רק רוצה את כל האירוע הזה.
נעביר את הבקשה שלך, ואני רוצה להגיד דבר אחד, אנחנו קודם כל, אנחנו החזרנו, לא יאמן את גימיק הטוב משבע, שזה אנחנו פשוט נפרק את המשחק לשבע נקודות, וננסה לדבר לפי הזה. ועוד דבר, אני רציתי לפני רק להגיד, ממחשבה שעלתה לי לפני, לא טיפה, אני יודע שעכשיו, היה כיף, קמתי בבוקר, היה כיף. שרדתי גם.
היה משחק מעולה, היה משחק
אני אומר, שרדתי גם, בלי תפצויות אפילו, היה בסדר, הילדים קמו רק אחרי שנגמר, באמת, צפייה מושלמת מבחינתי, סליחה, זה פחות מעניין אתכם, אבל, לא טיפה טיפה תלפז טיפה, לפעמים, בלפעמים של הלפעמים, חסר לך שבסדרה הזאת, אין את אחד החבר'ה שציינת, אז, כאלה שהמשיכו בעשר שנים האחרונות, ותמיד היו בסדרות, ואני לא מדבר בגלל הרמה או היכולת, היה משחק נהדר, מרגיש שקצת אתה צריך את ה-heavyweights, את הלברון, את הקוואי, את הסטף, את הדורנט, את הכל, כדי שתהיה השלחה מטורפת, לא משנה מה קרה. וזה אני אומר, פחות, היה טיפה חסר לי, עדיין טיפה חסר לי, כי לא יעזור, אתה מגלה בסדרה כמו עכשיו, שהנה, אני אומר לך, אני אוהב כדורסל, לא היה יורו, אין לי תירוץ, שמתי שעון, ראיתי, נהניתי, אגב, לרגע לא חשבתי שמילווקי תנצח, אפילו לא לשנייה, באמת, לרגע, אבל, משהו לפעמים חסר לי בקטע הזה, שיהיה לי, איך שנגמר המשחק, את העוגן הזה, או לפרגן, או לשחול, לא יודע מה, קצת. זה יוביל אותי לנקודה מספר אחת, אגב, עם מחמאה אדירה, ספוילר, עכשיו תגיב.
אז אני מבין אותך, אני איתך, אני רק אגיד את המשפט הבנאלי של אי אפשר לאכול את העוגה ושהיא תישאר שלמה. זאת אומרת, לא מעט אנשים שמעתי, שמעו, תנו לנו קצת גיבורים חדשים ולרענן, ומספיק כבר עם לברון ואותה שלישייה הזו. אז כן, הם אינם. אני מוצא את הרגעים האלה דרך פול, דרך... היה פה כמה מאצ'אפים בין בוקר ויאניס, ויאניס שומר על בוקר, ובוקר שם עליו סל, ותכף נדבר גם על, על, על היווני, אז, אז אני, אני מוצא את זה שם. עכשיו, בואו רגע לפני שנגיע לנקודות, לטובת הבטח, יש כמה שלא יודעים, זאת אומרת, אז קודם כל נגמר 118-108, נדמה לי שהמשחק הראשון היה 118-105, זאת אומרת, תוצאה כמעט זהה.
אתה צודק.
אבל בניגוד למה שאתה הרגשת, אני ברבע הראשון, חשבתי שמילווקי לוקחת את המשחק. אני חושב שהם באו עם שינויים מעולים, נכונים, ג'רו הולידיי הרבה יותר אגרסיבי, ג'רו הולידיי חזק על קריס פול, ופשוט מה שקרה זה שפיניקס מראה כאן שהיא יודעת לנצח בכמה דרכים, וזה אולי בסוף יהיה מה שיביא לה את התואר. והיו קבוצות כאלה, גם סן אנטוניו של הקדנציה האחרונה, ידע לשחק גם מהר וגם לאט, גם פיניקס יודעת לשחק בשטף, וכשכולם נוגעים בכדור, אבל גם בבידודים, שהם קצת מעצבנים, שלדעתי גם עשו להם נזק בסוף, אבל גם היו יעילים, שבכל הרוב החצי השני זה היה המון בידודי, פול החזיק יותר מדי את הכדור, קצת כמו בימי יוסטון, אבל גם בוקר עם השלשות האלו, זה פיתה אותם ללכת לשם, וקצת הוציא אותה מהשטף ההתקפי, מצד אחד, מצד אחד, מצד שני, השלשות האלו, הם לא היו במשחק, הם לא עשו דברים נכונים, הם לא, לא הלכו פנימה, ופשוט הכניסו את השלשות, וזה שהם ירדו ברבע הראשון בפיגור 3, ואז המשיכו להישאר, הם כמעט כל המשחק החזיקו על 50% הזה מהשלוש, גברו 20-40, זה מטורף.
זה מטורף וזה מטורף.
אז זה בעצם היה התשובה המיידית שלהם למשחק היותר נכון של מילווקי, שהוא היה יותר פנימה ויותר אגרסיבי מצד הולידיי, ובטח מצד יאניס. אז ככותרת, מילווקי צריכה להיות מודאגת כי היא שיחקה יותר נכון במשחק הזה. מצד שני, אני רוצה להרגיע קצת את הפאניקה, או את אלה שחושבים, אני לא חושב שיהיה פה 4-0, אני גם חושב שיהיה 2-2 אפילו, ומילווקי חזרה פה בסדרות קודמות, נראתה פחות טוב אחרי שני משחקים ראשונים, וידעה להתאושש, ובטח אם עכשיו גם שריץ' בחוץ וגם קרק בחוץ, אז זה כבר יורגש בצד של פיניקס.
כן, היו אצלך כמה קפיצות על הקו, אז או שאתה מקדרר שם עם קוואי, או שזה זה, אם יש דרך אולי המגעים שם או משהו כזה, אבל תקשיב, בוא אנחנו נתחיל את הגימיק שלנו, ואני של הטוב משיבה, ואני רוצה, אני אתחיל אותו עם יאניס, לדעתי יאניס הוא הסיפור שהמשחק הזה, הוא הנקודה הגדולה ביותר, לפחות בעיניי, ואתה תאלץ להסכים איתי, כי ככה אמרתי, והתגובה שלי, לפני שאני אמשיך עם יאניס במשפט, פשוט היה 21-12, כמו שתיארת של הרבע הראשון, אבל זה בוקר החתים מלא, ופשוט לא חשבתי שזה ימשיך ככה, לא מלא, אבל הוא הכתי וקריס פול הכתי כמה שלשות את זה, 3-4 רצופות, וכשהם מכניסים זה לא יהיה ככה, אבל עוד מעט נדבר על זה כי יש נקודה על בוקר. אז יאניס נראה לי, ולצערו, כאילו, זה או שהקבוצה שלו מנצחת בקלאץ' ואתה מפקפק האם הוא סופרסטאר, 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 או שהוא סופרסטאר, 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 אמיתי אמיתי כזה, אחד שעושה 15-22, 11-18, ספסר והקו, 12 ריבאונדים, 3 חסימות, ובאמת, סלים חשובים, הגנה, הכל, אבל הקבוצה שלו באמת קרובה כשזה חשוב, זאת אומרת, עם כל הכבוד לרבע הראשון. אני לא רואה אותו מוצא את הנוסחה שהוא גם נותן משחק של סופרסטאר, אני מתכוון עכשיו לא רק בסטטיסטיקה, אלא גם כל פעם שהיה צריך סל חשוב, היה צריך צמצם לשש, היה צריך צמצם לשבע, צמצם לחמש, צמצם לתשע, כל פעם זה היה הוא. הפלוס מינוס שלו בסדרה עד עכשיו בכלל, אם אני זוכר, ראיתי איזה ציוץ בזה, זה פלוס ארבע, לעומת מינוס 27 כשהוא לא, כאילו כשהוא לא שם, משהו כזה, איתו הם פלוס ארבע, ובלעדה ומינוס 27, אפשר לחשב אם צדקתי או טעיתי, אם קראתי את הציוץ נכון, ותלפז, אבל זה לא, אתה יודע, כאילו, הוא צריך להביא את הניצחון, לא? אז השאלה היא מה? כאילו, האם יש דרך שבה הוא ומידלטון מתפוצצים ביחד בסדרה הזאת, או שלא? מה אנחנו חושבים על יאניס?
טוב, אז אנחנו עכשיו בנקודה הראשונה, כן?
כן, אנחנו ביאניס עדיין.
בסדר. קודם כל אני רוצה להגיד ככותרת, זה משחק הפלייאוף, אולי המשחק הכי טוב בקריירה של יאניס.
כן, יופי, פחדתי להגיד את זה, אני שמח שאתה אמרת.
לא, לא, המשחק הכי טוב, ובעצם זה מה שהוא צריך להיות כשחקן תותח.
כן, אגב, רק נזכיר למי שלא יודע, סליחה על הקטיעה, הוא לפני שבוע נרצח, ואיכשהו עדיין משחק.
כן, אז זה מה שהוא צריך לעשות, הפייד אווי זה אלה, בעצם כל מי שאומר שהוא סנטר, ושזה מה שהוא צריך להיות, זה בדיוק הסנטר, זה הסנטר המודרני, שגם יכול להוביל כדור לפעמים, ולעבוד באופן כזה, כשהוא מול שומר וכולם בפינות, אבל בעיקר משחק בצבע, ולא רק שהוא חודר לסל, אלא גם עם הגב לסל, הוא עשה שם כמה פייד אווייז מקסימים, אחוזים מעולים, הלך לקו, ויחסית סביר, כאילו, לא, זאת אומרת, זה לא, אנחנו מבינים כבר שמהקו זה לא יהיה משהו תותחי, אבל זה בסדר. הנקודה שלך היא נכונה ככה, זאת אומרת, מה שדבר אחד ברור, זה שכשהוא כזה, אז לופז עם מעט מאוד נגיעות בכדור, וזה בסדר, צריך לחיות עם זה. לגבי הולידיי ומידלטון, בהקשר של יאניס, זה לא אשמתו, זה אלה העניינים שהמאמן צריך למצוא להם את הדרכים שלהם, לבוא לידי ביטוי גם כשהוא טוב, ואפילו לא כשהוא טוב, שהוא סופר דומיננטי כמו שהוא היה היום.
כן.
מידלטון ושניהם בעצם צריכים לעבוד קצת בפיק אנד רולים, כן צריכים את המרחבים האלה בצבע, וכרגע מילווקי משחקת בשביל לתת ליאניס את המרחבים האלה. ואני חושב שזה בצדק. פשוט צריך לדעת את הבלנס. בתחילת משחק, ג'רו הולידיי התחיל מעולה, ואז המשיך אגרסיבי, רק לא נכנס לו כלום. ואני חושב שזו הבעיה, ואנחנו נראה את זה גם בג'רו הולידיי של נבחרת ארצות הברית. אז תכף נדבר עליו. אבל אם אנחנו נשארים עם יאניס, הגגות שלו היו מדהימים, השמירה שלו בכלל היא... קריס פול מקבל את יאניס והוא פוחד, זה לא, זה כשהוא מקבל את לופז, פורטיס בקושי שיחק, אבל כשהוא מקבל אותם הוא חוגג, אבל כשיאניס מגיע אליו, הוא מאסס, הוא לא כל כך מהר רוצה לזרוק, בוקר קלה עליו כמה פעמים, אבל אתה מופתע שזה קורה. זאת אומרת, מבחינתי, יאניס, כיף לראות אותו, אחרי, אנחנו כבר בכמה שנים טובות בתוך הקריירה שלו, אבל הוא מוצא, משהו באיך שזה צריך לקרות, וקרדיט פה גם למאמן שלו, המושמץ מאוד.
כן, כן. שמע, הוא באמת, בד, אגב, הוא כאילו עושה בכוונה שהוא כאילו נראה כמו אחד שכבר אין לו עבודה? שאלת לב, הוא כאילו, כאילו הוא כבר, הוא כאילו מראה מה יהיה, אם זה, טוב, לא יפה. בד, תתארגן. אוקיי, תלפזוס.
כן.
טוב, רק נותר לראות באמת, אז האם נראה את היאניס שהוא גם סופרסטאר וגם מצליח לנצח, אנחנו עוברים.
אבל חשוב רגע להגיד, למרות שהוא כל פעם כשהוא נופל ומחזיק את הרגל, אנחנו פוחדים,
נכון.
נראה שזה לא מפריע, זאת אומרת, לא חשבתי שהוא ייתן משחק כזה, שהוא הולך לסע 40 ושאתה אומרת, זהו, הפציעה הזו מאחוריו.
לא, לא, זה לא יאמן, אני אמרתי לרצח בו זה, תקשיב, הבן אדם נפל, איכשהו נפל, הוא לא אמור לשחק, נגיד, חודש. מלא לחזור, איכשהו חוזר, ל-40 דקות, אתה יודע, זה מדהים, באמת. ואנחנו נוסיף עכשיו...
אבל שים לב, דיברנו על זה, אמרנו, המשחק הראשון, אתה זוכר, במקוצר שעשינו, אמרנו, זה המשחק שיאניס בעצם אחריו, מרגיש שהוא חוזר לשחק, אתה מבין? אתה צריך את המשחק הזה כדי להוריד את החלודה סלש הפחדים מהפציעה, עכשיו זה מאחוריו, והוא באמת השתחרר ונתן משחק ענק.
הנקודה השנייה היא כאילו מין אחד בית כזה, סעיף שני של אותה נקודה, וניפטר ממנה בהתחלה. זה מה שאמרנו גם קודם על מידלטון וזה, רק הפעם באמת מהצד של מידלטון והולידי, שאפילו לא חייבים שהנקודה תהיה ארוכה, אבל כן צריך להגיד שאם זה פיינלס, ואנחנו רואים שצריכים להופיע, ששחקן אחד לא מספיק, כי זה מה שאמרנו בנקודה הראשונה, בטח מול פיניקס, שבה כבר שעשיתי אותו טוב משיבה, נוכחתי לדעת כמה קשה לבחור באנשים, כי יש שם כל כך הרבה כאלה שבאים למשחק, אכזבה ממידלטון והולידי, במיוחד ממידלטון, אמרת להולידי בהתחלה היה לו קצת את הקטע שלו, מידלטון עם, אתה יודע, 41 נקודות, 11 נקודות, 41 דקות, סליחה, 11 נקודות, מינוס 15 פלוס מינוס, כשהוא על המגרש זה לא טוב, תשמע, מספרים סבירים, נגיד, אתה רואה בשישה ריבאונדים, 8 אסיסטים, אבל לא הרגשתי אותו.
דיברנו לפני הסדרה ואמרנו שהקרב בין הקווים האחוריים יהיה נכון. מאוד משמעותי. עכשיו, זה נכון שלמילווקי יש את יאניס, אז הם לא חייבים להיות במספרים של פול ובוקר, אבל הם צריכים להיות קרובים, ובמיוחד שהם שומרים גם בית גדול אחד על השני. וכרגע הם לא קרובים, וזו הבעיה. הולידי סיים עם 7 מ-21, מידלטון 5 מ-16. הם היו 2 מ-9 מ-3. המספרים האלה חייבים להשתפר. כשבצד השני הם פול ובוקר מעל 50 נקודות ביחד. אז מה שראינו למשל כשיאניס לא היה, זה שמידלטון יש לו את הקטעים שהוא אפילו יכול לעשות את הפלוטר, והוא אוהב להוביל כדור בפיק אנד רול וללכת לסל, והדברים האלה קצת נלקחים, אבל עדיין גם הרבה עליהם, זאת אומרת, אז הולידי כן, מה שמעודד מבחינת מילווקי, שהוא לקח 21 זריקות, לעומת 14 במשחק הקודם. עכשיו הוא צריך לקלוע יותר, וגם בנבחרת ארצות הברית, זרקתי את זה קודם, כשהוא יהיה שם, אני חושב שהוא בחירה מעניינת מאוד, כי הוא ייתן הגנה, והוא אחד שלא חייב לזרוק, בנבחרת האמריקאית הוא יזרוק פחות ופחות. כן. אבל הקבוצות השניות ייתנו לו לזרוק, וזה מישהו שבשקט גם יכול להיות 2-12 מבחוץ, ואתה לא תגיד, וואו, זה דיים לילארד, איך הוא מסיים 2-12. זה עדיין הולידי, שהכליה שלו היא טובה, אבל היא לא מעולה. אז כמו שבסדרה הקודמת, כאילו לשניהם יש עליות וירידות כל הפלי אוף, וכשהם טובים, הם ממש ממש טובים, אז אני מאמין שמילווקי תביא אותם, זאת אומרת, ותציג אותם במשחקים הבאים, שני המשחקי הבית, ושזה ישנה את התמונה.
כן,
ובכל זאת מילה, הולידי שמר ממש טוב על קריספו, לא מושלם כל הזמן, אבל היו לו שני גגות מטורפים, בקטע הזה הוא מצוין, הוא פשוט צריך להיות קצת יותר טוב ומדויק התקפית, ומידלטון צריך להיות שתי דרגות יותר טוב ממה שהוא היה בשני המשחקים האלה.
כן, כמו שהוא היה כשיאניס היה פצוע, נגיד, או דרגה אחת פחות אפילו.
וגם יחד עם יאניס, זה לא רק צריך להיות בהקשר של יאניס, כי מידלטון היה לו את זה, גם הרי בסדרה מול ברוקלין, היו לו כמה משחקים מפלצתיים, כשגם יאניס היה...
נכון, נכון, נכון.
אז זהו, הם שניהם חייבים לתת פייט יותר קרוב לצמד המוביל של פיניקס.
רק נגיד, אגב, זה, קנדריק פרקינס מצייץ כרגיל בחן ובזה, בוקר and CP3 put holiday and middleton in a body bag tonight. הרגע אמרתי כאילו כמטאפור יאניס נרצח, ואני עדיין מרגיש שקנדריק פרקינס ניצח אותי במטאפורות מורבידיות. טוב, אנחנו עכשיו... רק שנייה, בנקודה השלישית שלנו, וזה בוקר, חיכיתי, מן הסתם, זה לא אומר שהוא השלישי או הרביעי בטבעו, כי הוא הראשון בטבעו לדעתי, צייצתי בשעת בוקר מוקדמת, שאני, נגיד, אני עכשיו מרחיב את הציוץ, כן? קראודר, טלפז, קלה היום 3 מ-5 ל-3, אוקיי? אבל קראודר עוד מימיו, לא זוכר, קליבלנד, לא יודע, כל תחנה, כשהוא עולה לשלשה, אני תמיד חושב שזה בחוץ. תמיד.
זה נכון.
הוא יעשה 9 מ-9, ואני אראה את הריפלי של זה, ואני אחשוב שהכל הולך לצאת.
אצל בוקר... אני מופתע כל פעם שזה נכנס אצל.
נכון. אצל בוקר, אני מופתע כל פעם שזה יוצא. כל זריקה. מ-3, מ-2, לייפ. עושה 12-25 מהשדה, 7-12-3, אני הופתעתי בכל זריקה שיצא. השלשות שהוא קולע, לפעמים ברגעים חשובים בטירוף, של ריצה של מילווקי, מצמצמים לשבע, ואז הוא שם את השלשה, הן כל כך קלות נראות, שלפעמים זה טיפה מלהיב פחות. זה מטורף. גם במשחק הזה, אם מורדים לשבע, מביאים לו, לפעמים הוא עושה את זה לבד, עזוב שגם פול מכין לו וחברים מכינים, לפעמים הוא יוצר סל לבד, וזה עדיין נראה כל כך קל בעולם, ואני שוב חוזר לאותו דבר. אני נוטה לחשוב, שאם זה ימשיך ככה, תוך שנה או שנתיים, אולי יהיה בלמעלה, 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 הכי 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 למעלה, עם החבר'ה, עם החבר'ה.
כן. כן, אני חושב שזה עלה כבר בפלייאוף הזה, שאפשר לראות איך בעוד שנתיים, שלוש וארבע, זאת תהיה הליגה שלו ושל לוקה, והוא יהיה שם יחד עם לוקה, זאת אומרת, בשיח הזה. בוא נעשה דיון של קלעים, אתה ואני, שני קלעים כן, ידועים.
כן.
ואתה מכיר את זה שכשהולך לך, ואתה זורק מאיזושהי נקודה, ואתה אומר, אוקיי, אני לא יכול להחתים מפה. למה? כי כשאתה קולע, זה לא רק שזה רק רשת, זה ממש שומעים את הרשת, זה תופס את הרשת בזווית כזאת, שאתה שומע רק את הסמודנס הזה, משהו חלק, מושלם. וזה דווין בוקר, כאילו, הקליעה שלו, היא לא נוגעת בטבעת, היא פשוט מלטפת את הרשת כשהיא נכנסת פנימה, ולכן אתה יכול לראות את הפוטנציאל האדיר הזה, ויש לו את הגן הזה של הקלאץ', ויש לו את הגן הזה שגם כשיאניס עליו היום, הוא קלה כמה פעמים בלי בעיה, שלא לדבר על על יד בפנים ועולה מהשלוש, בוקר הוא the real deal באמת, פלוס ניהול משחק, אנחנו נראה מזה גם באולימפיאדה, והדבר הכי טוב שיכול היה לקרות לו זה קריס פול, לעזור לכוון משהו שכבר היה מעולה, וגם אנחנו זוכרים אותו בבועה, כבר עשה את הקפיצה, שחקן תענוג, וזה רק אבל גם גורם להעריך במקרה הזה את ההגנה של פאט בברלי בסיבוב הקודם, אין כזה אחד למילווקי, וזה חסר להם. זאת אומרת, הם צריכים למצוא את הדרך, זה קל להגיד, להיות יותר אגרסיביים איתו. דווקא היה הרי המון דיבור על כמה הם הלכו לקו פיניקס במשחק הראשון, ובמשחק הזה הם לא הלכו הרבה לקו, ויכול להיות שזה אולי לרעת מילווקי באיזשהו מקום, אולי זה מראה שדווקא הם שמרו רך מדי, והיה איזה מין משחק מהיר כזה, שאני מבין שחשוב אסטרטגית למילווקי לא לשלוח אותם הרבה לקו ולנצח בנושא הזה, והם באמת היום עשו מהפך בתחום, אבל משהו שם הם צריכים להכאיב לו יותר, להפריע לו יותר, לשרוט, לדחוף, משהו שם, כי הוא פשוט בתוך קצב ובשליטה מלחולטת, והוא פשוט קלעי כרגע, שאתה שם אותו אולי רק אחרי סטף, אני חושב, אולי לילארד, במשחק גדול, ולאו דווקא מהשלוש, כמעט מכל טווח, מי אתה רוצה שיקח זריקה, הוא ממש למעלה.
כן, לא יודע, דווקא יש לו ארסנל גם של מיד ריינג' כזה, ועם הקרש, יש לו דברים של אחרים אין. הכל אבל מאוד יפה גם. הזריקה הכי יפה היא שלו. הזריקה עצמה, הכל מאוד מאוד יפה. קריס פול, אגב, ובוקר ביחד עם 113 בסדרה עד עכשיו, נקודות, וזה הכי הרבה אי פעם על ידי צמד גארדים בגמר ב-50 השנים האחרונות. יותר מקרי וקליי, שעשו 106. ב-2018. אז יופי, יופי. ממש ממש יפה. אנחנו נמשיך, כן, הנה, אז ראיתי את זה שוב. אנחנו ממשיכים עכשיו לנקודה הבאה שלנו, ולפניה הפסקה. טוב, סיפרתי ואספר לכם בפרק זה, בסוף שלו, בהמשך על, 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 על הרגלי השינה שלי בזמן האחרון, וזאת הפסקה קצרה לספר לכם על החברים שלנו מזרני פנדה, בחיית, באמת, זה חודש מטורף, אז מי שלא ישן הרבה כמוני, לפחות ישנו טוב, כשאתם כן ישנים, נסו את החבר'ה מזרני פנדה, מותג האונליין הגדול ביותר למוצר השינה בישראל, עם פנדה חוסכים את החנויות, הפקקים, את הדוחק, מזמינים הביתה, זה קטן, זה לא יאמן, אגב, תראו את הסרטונים, יש סרטונים על איך זה נכנס, קופסה קטנה, ואתה פותח את הקופסה, ובוף, יש לך פתאום מיטה ומזרון ענקיים ונוחים וכל זה. והכי טוב, יש לכם 100 לילות לישון על זה. 100 לילות. אתם יודעים כמה קוואי ישן ב-100 לילות? 100 לילות. כאילו, מתוך 100, הוא פשוט ישן את הכל. זה מלא זמן. אם לא אהבתם, תקבלו את הכסף חזרה, עד כדי כך פנדה מאמינים שכן תאהבו את המוצרים שלהם. אז יש קוד קופון למאזיני הפודיום, זה POD. יש לכם הנחה על כל מה שיש באתר, גם על מה שיש באתר, ויש לו כבר הנחה, יש לכם הנחה מעבר לזה. אוקיי? אז יאללה, נצלו את מעמדכם כעצולי הפנדות, תסתערו על הקווים, pandazzz.co.il, pandazzz.co.il, תנו בראש ותעירו אותי, מדי פעם, תעירו אותי. טוב, תלפז, הגענו לקריס פול. נתנו בפתיח את עד כמה זה ידים, ירגש, יהיה מגניב, יהיה כיף, יהיה הכל. קריס פול, היה לו דקות, בוא נגיד שהוא היום טיפה טיפה פחות הורגש, ואז כשהיה צמצום וכשהיה חשוב וכשהייתה את השלשה הפנויה אחרי החטאה עם ריבאונד של אייטון שעליו עוד נדבר, ריבאונד מפתח, פול דפק את הצ'קה, 3-5-3, וכשנשאל בחדר ההלבשה מה עמדתו על כל כך הרבה שלשות והכדורסל של היום, הוא אמר, dude, I was in Houston. אז גם נתן תשובה טובה, ולכן הרבה אהבה יש ממני לפחות אל קריס פול. היו לו היום גם שני עיבודים פחות, או שלושה שהם מתוך שישה, שניים או שלושה שהם לא, אני לא רגיל לראות אותם אצל פול, בגלל ההתרגשות הזאת שלו, והעובדה שזה כזה קרוב, אני מניח שמשחק 3 ו-4 אנחנו עלולים לראות עוד כמה רגעים כאלה, ויאללה, תלפז, הבמה שלך.
אני אגיד שאני חושב שהוא היה משמעותית פחות טוב היום, והשישה עיבודים זה מאוד לא אופייני.
ממש.
וגם הקליעה נגיד, אז היו שם לפני הצ'קה של השלשה, שהוא פשוט היה חופשי, וזה היה כדור נכון. אדיר של בוקר,
נכון.
וסתם אגב, היה שם ריפלי טוב, ואתה רואה את הטעויות של הגנה, שיש איזה משהו גם של, שהם עושים אינסטינקטיבית, שנגיד בוקר עושה תנועה אל כיוון הסל, וקונטן והולידי שם, מתחילים לזוז לכיוון האמצע, למה? למה? הוא שומר עליו שחקן, אם יקלט השתיים, שיקלט השתיים, זה עדיף מאשר השלשה של פול. עכשיו, אני לא מדבר אם זה סוף משחק, ואתה ביתרון אחד, ואתה חייב לעצור את השתיים, אבל לא משנה. הפול היה פחות טוב היום, ועדיין הוא הבוס. הדבר אבל כן לעקוב אחריו, וזה משהו שאנחנו נוגעים בו, זה באמת קצב המשחק, הוא פתאום נכנס שם בסוף, ואני חושב שזה יקרה ככל שהאליפות תתקרב, באנגלית אומרים, you become tight. ואפילו קריס פול, ואפילו המנוסים ביותר, מתחילים לחשוב על זה, ורק רוצים לתקתק את השעון.
ברור.
וזה סוג של בונקר כזה, ואתה מוביל, ואני חושב שפול הלך לשם מוקדם מדי, ועם יותר מדי כדרורים, ומשהו שם בקצב, זה יהיה מהסיבות שהם כנראה, כאילו אני, אם אני צודק, יפסידו משחק אחד או שניים במילווקי, כי הם צריכים לשמור על השטף שלהם, שאנחנו עוד נדבר עליו בנפרד, ועל הקצב משחק המהיר.
כן, אבל אתה יודע...
מצד שני, אני אומר, הוא כן יודע להפעיל את כולם, והיכולת שלו גם להגיע לבלטה שלו, והאלבו הזה, אבל גם מתי למצוא את אייטון, מתי ברידג'ז, מתי קראודר, כל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אלו דברים שזה, אתה נולד עם זה.
כן, וב-88-80 נגיד, בתחילת רבע רביעי, אז כזה פתאום אייטון בא, עושה לו חסימה על החצי, והוא רץ על 4 אנשים וקולע, סל ויש גם פאול, שזה כן, עדיין היו לו את הרגעים האלה, אני מסכים לגבי מה שאמרת בכללי, לגבי יכולת, אבל עדיין היו לו את הרגעים האלה של, טוב, צריך סל עכשיו, יאללה נעשה. וזה חשוב רצח, לציין שלברון שוב צייץ את הזה, הוא סופר לו הרי, היה קודם 1 down 3 to go, שזה 2 down 2 to go, ואגב זה גם קצת מעניין שברור שהם חברים והכל, אבל איזה כיף זה להיות לברון שאתה יכול להריץ את מי שהעיף אותך מהפלי אוף, כאילו להריץ אותו לאליפות, ואתה יודע...
זה יהיה בסדר.
כן, זה לא זה רק זה יהיה בסדר, נראה לי גם אתה באמת לא אכפת לך, ב-15 ביולי יוצא לך סרט גם, הכל טוב, הכל טוב.
נכון מאוד, לא, זה עוד פעם, אני שלא יובן שאני חושב שהוא לא היה טוב או משהו, אבל משהו הזה של כשצריך סל הוא עושה סל, זה נכון, אבל הוא צריך לא לשכוח שיש לידו את בוקר, ונכון שכשצריך סל הוא צריך לחשוב קודם כל איפה בוקר, כי עדיף שזה יהיה הוא, אלא אם הוא בקלות משיג את המאצ'אפ הזה שדיברנו עליו, אנחנו מדברים על זה כבר כל הפלייאוף, של לופז. זה הסיפור הזה של, אני קורא לזה לצוד את לופז, זה אם הוא יכול, ברור, מעולה. אבל אם לא, הוא צריך לחפש את בוקר קודם, ואחרי זה את עצמו.
אגב, ראיתי שלמה קשור יש לשלום ואלה, יש סרט לשחרר את שולי, אני חושב שלצוד את לופז, זה אחלה סרט המשך, זה גם בדרום אמריקה לדעתי, אפשר לעשות את זה, אני בטוח שיהיה תקציב, שמעתי זה סרט ממש מצחיק, אז בסדר. אוקיי, אנחנו ניתן נקודה, זוג, צמד, מונטי ואיתון, אגב, הם יכולים לשחרר בלצוד את לופז, יכולים לשחק בלצוד את לופז, אז אתה רוצה לדבר דעתי בעיקר על, על איזה סצנה ולצאת ממנה.
מונטי, אנחנו כבר נתנו קרדיט למצלמות של ה-Wired, של המיקרופון הצמוד למאמן, היה מוקדם יותר העונה, היה קטע יפה של קווין סניידר, אם אני זוכר טוב, אם די, אם, אני כבר לא זוכר אם זה היה עם דונובן מיטשל, אז פה הייתה סצנה מאוד יפה של מונטי, שתמיד אפשר להישאר להגיד, להיות סינים ולהגיד שהוא יודע שיש עליו מיקרופון או מצלמה, אבל אני לא אגיד את זה הפעם, ואני חושב שזה אמיתי לגמרי, ופשוט איך הוא מדבר עם אייטון בטיים אוט, והיה שם רגע יפה שהוא אומר, look at me, כאילו, וכמו אבא כזה, וזה באמת ההגדרה של קואוץ', והוא אומר לו, תקשיב, אתה תעלה את הרמה שלך, אתה כבר יצרת בר, זאת אומרת, יצרת ציפייה ממך כל כך גבוהה, שאתה חייב לעמוד בזה. ואני חושב שאחרי הנאום הזה, אייטון נעלה את המשחק שלו, זאת אומרת, זה עבד.
מה זאת אומרת, דקה אחרי?
כן, ויכול להיות שבלי הנאום זה גם קורה, כי אנחנו מגלים גם על אייטון כמה תכונות קלאצ'יות יפות מאוד. אבל איזה מהלך, קודם כל אני זוכר, שמונטי וויליאמס עשה את ההחלטה ללכת לפיניקס, אמרתי, אוקיי, יופי של מינוי, אבל לא ידעתי שזה יהיה כזה דרמטי, וזה כזה דרמטי. זה ממש הסיפור של, אם מונטי לוקח פה את האליפות, זה מיד שם אותו בטופ 5 בליגה במאמנים, בעיניי. ונגיד, אם החמנו הרבה לטאי לו, אז אני חושב שמונטי וויליאמס זה עם קרדיט ענק, כי השינוי בפיניקס, עם כל הכבוד והאהבה לקריס פול, התחיל כבר בעונה שעברה בסוף העונה, בבועה, ועם את העונה הזו התחילו לא כל כך טוב, אבל הוא היה שם, והוא מבין מה הוא רוצה לעשות, ונכון, אמרנו גם שקמינסקי לא ישחק, והוא הכניס אותו רק לדקה, והוא יודע מה הוא עושה שם. עכשיו, אגב, אם קרייג איננו לסדרה, יכול להיות שבאמת לא תהיה לו ברירה לחזור לאופציה הזאת, למרות שאבדול ניידר ישחק לפני קמינסקי. אבל בכל מקרה, מונטי וויליאמס עושה דברים מדהימים, הביטחון שהוא נותן להם, גם התרגילים, הספסל, הרוטציות.
איך שהוא נראה, הקלאס, גם חשוב, איך שהוא מדבר.
הכל, הכל, הכל. כמובן הסיפור האישי, שאנחנו זוכרים עוד מימיו כמאמן ניו אורלינס, עם התאונה ואשתו שנהרגה. ובצד השני של אייטון, דווקא במשחק הזה, שעצרו אותו והוא היה 4-10 מאוד לא אופייניים, אתה רואה את האיכויות שלו כחוסם, כריבאונדר ברגעים מכריעים, ומסיים של אליופים, היה שם המהלך שנגיד אליופ לא הצליח, אבל הוא הצליח להציל את הכדור ולהשאיר אותו בחיים. כל הדברים האלה, המחמאות שאנחנו שומעים מקריס פול עליו, זה לא סתם. וזה מישהו שבאמת ייזכר כאחד מהשלושה הגדולים של הדראפט הפסיכי הזה, שאנחנו רק התחלנו לדבר עליו עם 2018, אבל כנראה שנדבר עליו עוד הרבה שנים.
אני חושב, ואייטון באמת, מהצד השני של המשוואה הזאת, כמו שאמרת, לא רק שאתה מגלה כל פעם כמה יש לו עוד קצת, הוא לא רק ביגמן כזה, כמה רגש גם טאץ' ואתה יודע, לדעת איפה להיות, ובהגנה גם, אז גם הוא נותן היום, באמת זה היה קצת אחרי הנאום הזה, היה איזה 3-4 התקפות, שהוא פשוט ריבון שהביא שלשה, ואז חסימה, או ריבון דגנה, ושמע, פשוט, פלצת, קראתי שהוא בחירה מספר אחת שהגיע לפיינלס הכי מהר ב-20 השנה האחרונות, משהו כזה. אחלה, 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 אייטון, באמת, אני נהנה לראות אותו. בוא נגיד, הוא לא ביגמן משעמם כזה. זה לא הסיפור.
לא, הוא בזן המודרני. אנחנו עוד נגלה בהמשך את היכולות שלו מחצי מרחק, ויותר, יש לו כליה טובה. זה עוד יבוא.
אוקיי, הנה, נקודה 6. ברידג'ס, וגם ביקשת שנוסיף השטף. ברידג'ס והשטף, שקודם כל אז ברידג'ס רק נגיד, ואז אתה תרחיב, אז 27 נקודות, 8-15 מהשדה, 8-8 מהקו, 7 ריבאונדים, ולא יודע, המשחק הכי טוב בקריירה, אחד הטובים גם, כאילו, כן, הגנה, כן. הגנה.
כן. אז הגנה אנחנו רואים ממנו כל הזמן.
נכון.
את היכולת לשים את השלשה החופשית אנחנו רואים כל הזמן, אנחנו מגלים מדי פעם, ועוד פעם זה קשה, כי אין הרבה את הכדור כבר, אבל אנחנו מגלים את היכולות שלו גם מיד ריינג', גם סיומת של מתפרצות. מיקל ברידג'ס הוא ממש דרגה אחת בלבד מתחת לאולסטאר, ובקבוצה אחרת, בקבוצה פחות טובה, הוא במספרים של אולסטאר. ועוד פעם, יכול להיות שאם משהו יצטרך ליצור לעצמו, זה משהו שאנחנו לא יודעים אם יש לו, אבל הוא כל כך מתאים להם, והוא שיחק משחק קרוב לשלמות. עכשיו, השטף, זה הזמן לעצור רגע ולדבר על ההתקפה. אני מקווה שאתה יודע על מה אנחנו מדברים. סוף מחצית ראשונה, 10 מסירות מהירות בין כל השחקנים, וזה נגמר בלייפ עם פאול על אייטון, התקפה שהיא מה שנקרא ישר לטוויטר, ישר ויראלי, הנעת הכדור, וזה, כשיש קבוצות שעושות את זה, זה מזכיר לי את דיטרויט של 2004, לא הבאד בויז, אלא בילאפס והמילטון, ואיך הם היו מניעים כדור, וקצת גולדן סטייט הייתה מניעה כדור, אז זה באמת, אז אתה אומר, אוקיי, זה לבל מעל. זאת אומרת, אנחנו אוהבים תמיד לדבר על המאצ'אפים והבידודים, ומה הקבוצה הזאת רוצה, ורוצים להביא את לופז לשמור על פול. כשאתה מניע ככה את הכדור, ותחושה כאילו של hot potato, אבל מהכיוון החיובי, של אני לא מחזיק את הכדור יותר משנייה, כי אני רוצה שכולם ייגעו, ואז בסוף גם קולעים, וכבר ראיתי שהשחקנים אמרו שהם לא היו כל כך גאים ופאמפט, אחרי מהלך, כמו אחרי המהלך הזה. אז זה משהו הכי בריא שאתה יכול לקבל בקבוצה, שזה באמת 5 אנשים, ובתוך השטף הזה, לדבר גם על ג'יי קראודר משפט, שאמרנו עליו, הם היה סימן חיובי לפיניקס מהמשחק הקודם, זה שהם ניצחו בקלות יחסית, כשקראודר היה עם אותם אחד מהמשחקים שיש לו לפעמים של ה-0-8, 0-9. אז הפעם הוא קלה טוב, תהיה עם 11-10, ו-4-8 מהשדה, אז הוא מהנהנים העיקריים מהשטף הזה, אם הם מצליחים, גם קמפיין, למרות שהפעם לא בלט בסטטיסטיקה, היה בסדר, הוא מריץ את הקצב, הוא הופך אותו לקצב מהיר יותר, שוב, כולם נוגעים, כולם מבסוטים, והבלנס בין היכולת שלהם לעשות בידוד, לבין היכולת שלהם לקלוע מתוך השטף, זה בלנס שאם יצליחו לשמור עליו עד הסוף, זו כנראה תהיה אחת מהסיבות העיקריות שהם יקחו את האליפות.
שמע, באמת זה נראה ככה, עכשיו זה, תראה, תמיד צריך לזכור שזה שני משחקים בבית, שני משחקים זה לפעמים 2-0, זה מרגיש כזה סוף סיפור, ואז אתה קולט, טוב, זה עדיין, ככה זה עובד, הפורמט של הביתיות. אני איתך לגמרי בגישה של זה לא יהיה סוויפ, לא הופתע, אגב, לא הופתע אם היא חוזרת, בדיוק, בדיוק.
אני חושב שזה יהיה 6 או 7.
בדיוק. והנקודה האחרונה שלנו, נקודה מאוד מאוד חשובה, מצלבות ה-8K, 8K, 8K, סליחה, מהאקדמיה, זה כאילו, בואו רק נסביר, כן, זה כאילו, תדמיינו 4K, שזה מטורף, זה כאילו, זה הרבה יותר מציאותי מהמציאות, הכל מאוד צבעוני, ולדעתי גם בחרו, היא מתמקדת אגב רק באוהדים, ביציע מסוים, ותמיד הם נראים מטורללים, כאילו אני מנסה לחשוב, אתה צריך להתקבל ל-8K, מה הסיפור? אין שוט של בן אדם אחד נורמטיבי ב-8K, כולם מצחיקים אותי יותר מדי, אתה יודע, כאילו, לא יודע, אולי הם פשוט רגילים שב-8K הופכים להיות ככה.
לא חקרתי קודם כל מי התחיל את זה, אבל יש לי תחושה שה-NFL התחיל עם זה.
ואחרי טאצ'דאון.
כן, אחרי טאצ'דאון, בדיוק, הקלוזאפ הזה על החוגגים, מה שיוצא מהמצלמה הזאת, זה מיקוד בקרובים, ואז אוטו-פוקוס לכל האחרים.
איזה יופי, כן.
ויש בזה איזה מראה 2K כזה, ואני חושב שגילו את זה כולם, בבועה, שהם יכולים, שאין את הצופים, הם יכולים להביא כל מיני מצלמות בתנועה, שהם יכולים לתת מראה 2K למשחק, ועכשיו הם יודעים לקחת את זה, וב-NBA לקחו את זה קדימה גם עם הסיפור של האוהדים. ובעצם יכול להיות שזה, אתה יודע, אני מייחס את זה ל-NBA, אולי צריך לייחס את זה ל-TNT ו-ESPN, שהם מפיקים את השידורים הבולטים, מחוף לחוף, זה תענוג. ומה שההתמקדות הזו באוהדים, נותנת אקסטרה מטורף, ומוסיף, אתה יודע, לכל החוויה הזאת, אנחנו הולכים לקראת אולימפיאדה בלי קהל, אז כאילו בוא נזכור גם את היורו וגם את מה שראינו פה בארץ, אבל גם מה שאנחנו רואים עכשיו ב-NBA, את הכיף הזה עם הקהל, שהוא פשוט מקבל בוסט עם המצלמה הזו.
כן, אז אלה היו הטוב מ7, סיימנו עם 8, ב-K, יפה מאוד, בדיחה מאוד מצחיקה שלי, טלפז. בואו רק נסיים ב-2-3 דקות לרייצ'ל ניקולס, הבטחנו את זה בפעם שעברה. בוא נגיד שלא ציפיתי לפרשה מכיוונה.
זה, תשמע, זה סיפור, זה מכניס פנימה את כל ארצות הברית, לטוב ולרע של 2021. רייצ'ל ניקולס היא אחת מאלה שכולם חיבקו, ולראות אותה בתוך פרשה כזו, כשהיא בצד הרע, זה יהיה מאוד מעניין לראות איך היא יוצאת מזה.
כן, בוא רק נספר.
בוא נמקד. אנחנו מדברים על אנשי התקשורת בספורט האמריקאי, הם אנשים, אנחנו תמיד צוחקים על סקיפ עם ה$8 מיליון שלו, ובצדק אנחנו צוחקים עליו,
כן.
אבל הם באמת מרוויחים שם סכומים פסיכיים. אני מניח שגם רייצ'ל ניקולס, בעולמות של המיליון ומעלה, אני, בלי, אין לי מושג, אבל אני די ברור לי.
תשמע, למריה טיילור, שאתה עוד מעט תיגע בה, הציעו שכר של 3 מיליון. אני מניח שניקולס זה מסתדרת. אני חושב שהמשכורת של ניקולס זה 1,000,000 לשנה, משהו כזה, או...
כן, ולטיילור נדמה לי הציעו את זה, כאילו, והיא אמרה עוד לא, זאת אומרת, יש שם עוד מסע ומתן.
עכשיו מפרסמים שעומדים להציע, ש-ESPN עומדים להציע יותר מאשר הציעו אפילו לניקולס, כן, אז זה כבר לא מבין.
כן, אז קודם כל עכשיו יש איזו סיטואציה, שהם כאילו, ESPN ממש חייבים את טיילור להשאיר אותה. אז השאלה היא כמה הם יהיו מוכנים לשלם בשביל זה. ואם כן, אז היא יוצאת גאונה מכל הסיפור הזה ברמה התקשורתית. אבל בוא רגע נספר את מה שקרה, זה שהייתה שיחה עוד בבועה בעונה שעברה, שיחה פרטית בין ניקולס לאחד מהיועצי התקשורת של לברון ג'יימס, שהיא מוקלטת, בטעות היא מוקלטת, ועובד ESPN, עובדת ESPN, אפרו-אמריקאית, קולטת את השיחה הזו, היא מוקלטת, והיא אחרי זה דואגת להפיץ אותה, ולהעביר אותה לטיילור, ובשיחה אומרת ניקולס משהו, שאני חושב שהיא חוטפת עליו יותר ממה שהיא צריכה, אבל אומרת משהו שבשיחות פרטיות, אין לי ספק שנאמר הרבה פעמים, היא אומרת, היה שם איזה סיפור, של מי תגיש את התוכנית פרי-גיים, אני חושב, לפני הגמר, רצו, ביקשו מניקולס לא לעשות את זה, כי הם רצו להכניס את טיילור, והיא כזה אמרה, הם עכשיו דיברו איתי, שאני אעשה סיידליין, סיידליין ריפורטינג, זאת אומרת, כתבת קווים, כי רצים לפנות את המקום לטיילור, ואומרת, יכול להיות ש-ESPN רוצה לעשות תיקון, על עוול של דייברסיטי, של גיוון, נקרא לזה בצבע האור, ואני אגב אחת שסבלתי מהחוסר גיוון הזה בתור אישה, אבל אם הם רוצים לעשות את זה במקרה של טיילור, שלא אמרנו שהיא אפרו-אמריקאית, אז שלא עשו את זה על חשבוני, וכל זה מוקלט.
כן.
ובעצם הסאגה שהתפתחה היא, ועכשיו כל זה קרה והופץ בתוך ESPN, וכל העונה הזו שם פנימית, בהנהלה מתמודדים עם השריפה הזו, שטיילור אמרה, אני לא רוצה להיות באותם שידורים עם ניקולס, ניקולס התנצלה, עכשיו, היא באה ואומרת, היא לא אומרת, אוקיי, הבעיה היא שהיא אומרת את המשפט הזה, האם טיילור מקבלת את הג'וב הזה, בגלל, בזכות, או בגלל שהיא שחומת אור, ואם היא הייתה אומרת את זה, אם טיילור הייתה לבנה, והייתה אומרת את אותו משפט, רוצים לקדם אותה כי היא נראה טוב, אבל אני לא רוצה שיעשו את זה על חשבוני, זה היה עושה רעש פחות באופן משמעותי. אז אתה מנתח את זה, היא לא עשתה כזה פשע שמצדיק את מה שקורה, אבל מה שקרה פה זה שטיילור עשתה מזה עניין גדול מאוד, ועכשיו כמובן, אתה חושב על זה, אז המשפט הזה הוא בעייתי, מעצם העובדה, שזה הצבע שלה,
תקשיב.
היא מייחסת, היא מייצרת איזשהו קשר בין זה לבין הרצון של ESPN לשים אותה בפרונט, ומפה היא חוטפת, והיא כאילו גזענית, ועכשיו יורדים עליה, והיא עשתה התנצלות בתחילת הג'אמפ, התוכנית שהיא מגישה,
כן.
וההתנצלות הייתה קצרה, ואז ירדו עליה, ובעצם כולם פה חוטפים, קנדריק פרקינס יושב איתה באותו שולחן, הגן עליה על זה שהיא התנצלה, ואז הם יורדים עליו, מה אתה מגן עליה, וזה נהיה פתאום כל הפוליטיקלי קורקט, ויש לו המון צדדים בעייתיים. יש לו המון צדדים בעייתיים לפוליטיקלי קורקט הזה, לפעמים מגזימים, ואז יש שם עכשיו, זה סמטוח השלמה של ESPN, עם כתבה כבר שקראתי ב-LA Times, על זה שבאופן עקבי, הם שם נוהגים בגזענות מסוימת, למרות שהם מנסים לתקן כל הזמן, ואנחנו רואים שם המון בסטיוארט סקוט עליו השלום, שנים היה מהמובילים, אבל בכל זאת, שאין שם מספיק בהנהלה הבחירה, אפרו-אמריקאים, כאילו כל הדבר הזה שאתה לא יכול לצאת ממנו, עכשיו הם אוכלים אותה, ובסופו של דבר כרגע, טיילור יכול להיות שמהר מאוד הבינה שהיא יושבת על משהו שיכול לעזור לה במסע ומתן, והיא פשוט אומרת לעצמה, אני אשאר קשוחה, ואם אני יוציא מהם את $5 מיליון, שיחקתי אותה, כי יכול להיות שהם ישלמו לי את זה רק בשביל להראות.
כן, שהם לא יכולים להיפטר ממנה. עכשיו רק נגיד שלפי מה שראים פה, הקלטה היא זה, אם אתם צריכים לעשות דברים, כי אתם מרגישים לחץ about your crappy long time record on diversity, about כאילו על הרקורד החרה שלכם לגבי הגיוון וזה, ואז היא אומרת, which by the way, I know personally from the female side of it, כאילו אני מכירה את זה, אז go for it, אבל תחפשו את זה במקום אחר, כאילו אל תיקחו לי את שלי, עכשיו,
לא חשבוני.
היא הסתבכה פה פעמיים, פעם אחת בקטע שהיא בעצם, למרות שהיא כן מפרגנת אחרי זה לטיילור, היא אומרת לה שהיא אומרת שהיא לא, כאילו היא רומזת אפילו שאם היא מקבלת את זה בגלל הדבר הזה, כלומר היא לא מקבלת את זה נטו על כישורים. גם אם היא אחרי זה מפרגנת לה, זה לא משנה, ברגע שהיא אומרת משפט כזה זה ככה. הדבר השני פה היא בעצם יורה בחבר'ה שהיא, אתה יודע, היא יורה ביד שמאכילה אותה אם תרצה.
כן.
כי איך ה-ESPN צריכים להרגיש, כאילו שעכשיו יצאה הקלטה כזאת, כאילו היא אומרת, בוא, אנחנו לא מגוונים.
נכון.
ושוב,
העניין עם ניקולס זה שהיא הייתה מאלו שכולם מאתרגים, שכולם איזה יופי, והיא מקצועית. ואגב, אני זוכרת, רג'ין, מהשנים שאני הייתי מסקר את הגמרים ואת האולסטרים, היא הייתה לידי שם, ובתחילת דרכה ב-ESPN, ואז היא עזבה את ESPN, והיא הלכה ל-CNN לכמה שנים טובות, משפחת TNT נדמה לי זה היה שם.
כן.
ואז חזרה ל-ESPN וקיבלה את התוכנית לג'אמפ, וכולם חיבקו אותה, ובאמת מהבייביז של התקשורת, של הקהל, של השחקנים, ואני חושב שגם מה שקורה איתה, גם יצאו עליה עכשיו סיפורים עם בטלר, בבועה, כל מיני רכיביות שאני לא אוהב להיכנס אליהם, אבל כאילו היא חוטפת את זה עכשיו מכל הכיוונים, ויהיה מאוד מעניין לראות איך היא, כי הרבה פעמים זה מדרון, שאין לך, קשה מאוד להתאושש ממנו, והיא צריכה עכשיו איזה יועץ בעניינים משברים, תקשורתיים, תותח, כי מצד אחד, כמה פעמים היא יכולה להתנצל, וגם זה שטיילור לא סולחת, עם כל הכבוד, היא באמת, אני לא חושב שאפשר לחשוב שהיא חושבת שטיילור לא טובה, זה לא נאמר, זה לא נאמר, אבל היא, שוב, יכול להיות שזה אסטרטגי מטיילור לא לסלוח, וזה סיפור שפשוט כל מי שאוהב טוויטר, אז רואה כזה כל הזמן בצד ימין, רייצ'ל ניקולס, טרנדינג. אז
זהו, סתם. אגב, אומרים באמת ש-ESPN עומדים להציע לה, עכשיו אני רואה 5 מיליון לשנה לטיילור. איזה יופי! בסדר גמור.
בוא תגיד עליי משהו על זה שאני ורוד, ובגלל זה...
אתה ורוד, ורק שתדע שאתה סתם תופס מקום ביוטיוב לפנטרה ורוד, שהבן שלי רואה, ואתה שם רק בגלל שנמאס ליוטיוב להראות שהוא רק פנטר, בוא נראה אם זה יעבוד. דבר איתי אם תוך שעה קיבלת איזה משהו.
אני חושב שיש איתך רק צעירים, אז אתה צריך מישהו מהדור הביניים הוותיק. נכון,
וואי, וואי, לגמרי. לא נצא מזה. תלפז, היה כיף.
היה תענוג.
שיהיה שבת שלום.
בין ראשון לשני זה המשחק השלישי.
כן, נלך להתעלף קצת עד אז, ברשותך.
כן, תקשיב, זהו, בוא נסיים עם זה. רגע, רציתי להגיד לך משהו מאוד חשוב במצבך.
נו.
המטרה שלך זה הלילה הזה. בין שיש לך שני לילות עכשיו, לתת עבודה. בין שישי לשבת, לשבת לראשון, ובדרך כלל כשאומרים על מישהו לילה ותן עבודה, זה קונוטציות אחרות.
כל טוב.
העבודה שלך...
מה שאתה תמליץ לי אני עושה את אלפז, אני מסומך עליך בהכל.
אני רוצה שאתה תכוון לעצמך 8 שעות שינה בלילה הזה הקרוב, ועוד 8 שעות שינה בין שבת לראשון.
שמה, בין שבת לראשון, בין שבת לראשון יש ארגנטינה ברזיל בקופה, אבל אני יכול לבשר שיש שמועות, ניוז, שהאישה והילדים נוסעים לצפון ליום וחצי, ולכן אני אנסה לתת את השמונה האלה פשוט בשעות אחרות.
תשמע, אם זה המצב, לא שכחתי מהקופה, תעשה 8, 9 פלוס אולי איזה שנץ היום.
סגור.
תן מנוחה היום, ואתה כמו חדש נטען לשבוע הקרוב.
איזה כיף, כשאתה אומר לי דבר כזה, זה בטוח נכון. אגב, אורי לוי גם עשה וידאו לנועה, וזה יפה, התחשוב שאנחנו מציירים אותה כאיזה מפלצת. אז נועה, תודה, ואת תמיד נותנת לי לישון, עזבו, אל תאמינו. אני לא רוצה, אני אידיוט, זה בי. שמע, תלפז, היה לי כיף, תודה רבה, שתהיה שבת שלום, ויאללה, ניפגש. ביי ביי.
יאללה ביי.
תודה לתלפז, תודה לאיתי, תודה לכולם, תעשו טוב.